אנחנו בפרק י"ב, כמו של מעשה דוד ובת שבע, כבר בשלב השני, ואני קורא את הפסוקים. וישלח אדוני את נתן אל דוד ויבוא אליו, ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחד, אחד עשיר ואחד רש, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין קול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפיתות אוכל מכוסות אשתהו וחיקות אשכה ותהיה לו קבע. ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצונו ומבקורו לעשות לאורח הבא לו ויקח את כבשת הרש ויעשה על האיש הבא אליו. טוב, אז יש לנו כאן סיפור שבעצם סיפור של משל. משל שמתאר, כן, שמספר נתן לדוד על שני אנשים, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר יש הרבה צאן ובקר, לרש רק כבשה אחת. מגיע הלך, רוצים לארח אותו, והעשיר חומל ממה שיש לו, הצאן והבקר חומל עליהם ונותן את כבשת הרש. אוי 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 אוי, אומר דוד, כן, מספר לו את הסיפור. מה אומר דוד? בן מוות האיש וארבעתיים ישלם, נכון? זה הלשון, בוא תכף נפתח אותה בפנים. בקיצור, דוד חורץ את דינו בצורה קשה, ומיד אחרי זה, כן, ויחר אב דוד באיש מאוד, ויאמר נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. אומר לו נתן, אתה האיש, ומיד אחרי זה כה אמר השם. עכשיו אני שואל, כה אמר השם הזה הוא בעצם איזה נאום שנושא לו בשמו של הקדוש ברוך הוא, על מה עשית ומה עונשך. והמשל של מי הוא? האם שלו? האם בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו משל, או שהמשל זה הפתיחה האישית שלו? אז מי שקורא את הפסוקים, אני חושב בקשב, רואה ש וישלח השם את נתן אל דוד ויבוא אליו ויאמר לו מעצמו. אז למה הוא אומר את המשל? כי משל זה בעצם משהו שמקרב לעולם, מקרב את זה לדוד. זאת אומרת, הוא כבר התייחס לזה כשזה אובייקטיבי על אדם אחר, על סיפור אחר. אמר את דינו, עכשיו אומרים לו, אתה האיש? זה אותו דבר. ואותו דבר הזה בעצם גורם לו להפנים הרבה יותר את הדבר מאשר אחרת שאומרים דבר ויהיה לו קשה לקבל אותו. אז זה בעצם אפשר לראות שנתן רוצה להושיט יד לדוד, רוצה שהתשובה תהיה מהותית, שתהיה פנימית, ומנסה בעצם בצורה הזאת, אפשר לומר, להיטיב, לעשות פה איזשהו תהליך מהותי יותר. שימו לב, הוא נשלח, ואני מעיר פה הרבה, ישלח השם את נתן אל דוד, בפרק הזה הכל בשליחויות, והרבה מאוד שליחויות, עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, יש איזה מקום חדש בעולם הרוח שדוד התנתק מהעם במובן הזה שהוא שולח את העם והמלך נמצא במקומו, וזה לא רע וטוב, זה המציאות, זה עומק המציאות, וההתנהלות היא במרחב, במרחב הגדול, במרחב שבו נתון דוד לא עם העם במלחמה, ואז הוא היה ברור לגמרי במסירות נפש, הוא נמצא עם עצמו, והמרחב הוא המרחב של העם שהוא שלח אותם, והוא שולח את אנשיו להביא את בת שבע, והמלכים עוד פעם, והשליח שמיואב, כולם שולחים לכולם, כל הזה, והכל מתנהל פה באיזשהו מקום לא אורגני. והלא אורגני הזה, זה קשור לויתהלך שדיברנו עליו גם בפרק הקודם. זאת אומרת, איזה עצמיות כזאת, איזשהו מקום בעולם הפנימי של דוד, שקשור לחטא הזה, קשור למה שהתרחש כאן. טוב, אני מאיר פה את הדבר, אפשר לפתח אותו, אבל אני משאיר את זה בגדר הערה. טוב, אז יש את המשל, ובעצם המשל הזה הוא מתעלם מהמושג אשת איש, במובן שאנחנו מכירים אותו בהיבט של עריות, בהיבטים של קדושה וכן הלאה. והוא מדבר על כבשה, והוא מדבר על משהו שהוא בעולם של נאמנויות וקשר ובעלים. זאת אומרת, יש את הרש ויש לו רק כבשה אחת, והיא גם הלשון כן, אשר מפיתו תאכל, מכוסות תשתה ומחיקו תשכב. יש קרבה, יש אינטימיות. כולנו אומרים, מה זה קשור? כאילו, כבשה עם אשת איש. אז צריך לדעת, קודם כל זה משל שלא יכול להסגיר יותר מדי. אם הוא יספר את הסיפור בעצמו, אז איבדנו את כל המומנט של המשל. המשל זה להסיח את הדעת ולראות משהו אחר. יחד עם זאת, המשהו אחר הזה חייב להיות מדויק. אחרת מה עשינו? אז אין פה. שימו לב לעובדה מאוד מעניינת, שבעצם במשל אנחנו רואים שהכבשה נלקחת לרש, אבל הרש נשאר בחיים. ובנמשל בת שבע נלקחת מאוריה, אבל גם אוריה נשלח להרי. אין אוריה, אז הוא מקל ראש במשהו מאוד מאוד בסיסי. איך אפשר להבין את הפער הזה ביניהם? יש פה פער לא סביר. זאת אומרת, הרגו את אוריה או לא הרגו את אוריה? העובדה הזאת מציפה את המוקד את המוקד. המוקד הוא לא הריגת אוריה. המוקד הוא בסיפור, לקחת לאוריה את אשתו. לקחת לאוריה את אשתו, ובעצם אם רוצים לשים את העובדה הזאת במוקד, אז אם אוריה בחיים זה עוד יותר חזק. כי אוריה מת, אין כבר טענה, אין תובע. אבל אם הוא חי, הוא עומד ותובע, לקחת לי את האישה, מה עשית? ובכלל צריך לדעת, שהסיפור של אשת איש בעוד מקומות במקרא, זה נושא מעניין לבחון אותו, ואני כרגע רק שם על השולחן. גם הסיפור של יוסף ואשת פוטיפר, כשהיא מנסה לפתות אותו, הסיפור, התשובה והנושא שהוא שם את האצבע, זה לא אשת, זה לא במובן של קדושה וצניעות, זה לא הנקודה. איננו גדול בבית הזה ממני, וכל מה שיש לו לא חסך ממני כי אם אותך, ואני לא יכול, איך אכתה לאלוהים? הכוונה, אני לא אכתה לקדוש ברוך הוא בזה שאני אבגוד באדוני. זה בגידה במובן הזה של בגידה בו כאדוני, כבעל הבית, בנאמנות הזאת. וזה מה שבעצם גם נמצא פה, ועל זה דוד, איך הוא לקח בגד, יש לרש הזה את הכבשה הזאת, והיא קשורה אליו, ואיך עשה דבר כזה. זה בעצם התביעה. והתביעה היא בכלל, באופן כללי, רואים את מה עשית לאוריה. פגעת באוריה, לקחת את העולם שלו. למה הדבר הזה קשור ולמה האצבע נמצאת דווקא לנקודה הזאת? אני רוצה שאנחנו נראה את הדבר הזה בטבלה שהוצאתי פה. הטבלה הזאת של דבר השם, עוד מעט אני אחלק לכם אותה. ואנחנו נראה שבטבלה הזאת זה הנושא. ולמה זה הנושא? ולמה זה מתקשר? אנחנו נראה, נהיה במקום הזה. לפני כן, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שבאמת יש פה במשל את ההלך, את האורח, את האיש, כל פעם קוראים לו אחרת, והוא באופן פשוט היצר הרע, זאת אומרת, יצרו של האדם, וההלך הזה הוא פלא, זאת אומרת, כי בעצם היצר הזה היינו מצפים איך יקראו לו, נותנים ליצר משהו רע, אבל פה נותנים ליצר, נותנים להלך הזה, ההלך הזה שבסוף הוא זה שאוכל את ה... הוא זה שאוכל, הוא בעצם יצרו של דוד. דוד הוא, כן, הוא יצרו של דוד. וההלך הזה הוא אדם טוב. הוא אורח, מכבדים אותו, נותנים לו, זה מצווה לכבד אותו, כאילו, יצר הרע זה מצווה, כאילו, איך הדבר הזה פה מתיישב. אז באמת, יש גמרא בסוכה, לא זוכר אם רשמתי אותה בשאלות, רשמתי אותה, כן, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, מבקש לעמיתו, והיצר הזה בהתחלה נקרא הלך, אחרי זה אורח, ולבסוף איש. לוקחים את זה מפה כמובן, שבעצם אותו משל, במשל בעצם כל פעם הדמות משתנה, אם אני, כן, ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמו לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא אליו, ויקח את כבשת הרש ויעשה על האיש הבא אליו. כל פעם הוא משנה את זהותו. באים החכמים ואומרים, בעצם יצר הרע משנה את זהותו. בהתחלה יצר הרע הוא הלך, הוא הולך. ובעצם אפשר לומר, הוא שייך למרחב הכי גדול של העולם, לאין סוף. שייך למעבר לגבולות. אחרי זה, כשהוא מגיע אליו, ולא מקבל ממנו את... ויחמול, בחלק שהוא לא נותן לו, אז הוא כבר אורח שעוד לא נותנים לו, עוד לא קיבלו אותו, עוד לא מאכילים אותו. ויקח את כבשת הרש, וכשנותנים הוא כבר הפך להיות איש, הוא הופך להיות חשוב, הוא הופך להיות קיים, נוכח. ויש פה איזשהו תיאור של התהליך בעצם הרוחני שמתקיים, שבעצם לוקח את המושג יצר, וכן שם אותו בדמות. לא חייבים היינו. יכולנו להגיד שדוד הוא העשיר, והוא אוכל, הוא אוכל, העשיר אוכל, למה העשיר נותן להלך? העשיר אוכל בעצמו, וזה מה שעשה דוד, אכל אותה. למה אתה שם את ההלך הזה? הוא איזשהו פתח שקשור לערך המוסף. אני קצת דיברתי על זה בפעם הקודמת, לא בצורה מסודרת, אני לא בטוח שבמסגרת הזאת אפשר לעשות, אבל כל מי ששואל האם הסיפור של דוד ובת שבע זה איזה מין סיפור של חטא ככל האדם, במובן הפשוט הזה של יצר, כן, יצר הרעיות קשה נמצא באדם, וזה מה שבעצם לראות את דוד כאחד האדם במובן הזה. אני מראה מהרבה נקודות, אני חושב, כבר ראינו, שזה לא יש בסוף גם זה. הגמרא אומרת, איבר קטן יש לו לאדם, טעה דוד בדבר שאיבר קטן יש לו לאדם, מסביאו רעב מריבו סבא. אז הגמרא מפורשת בתוך הגמרא שאומרת, תנסה אותי ותהפוך אותי להיות, אני רוצה להיות אחד מהאבות. אבל מעבר, אז יש פה משהו מורכב, הוא לא חד ממדי, והרבה פרמטרים ורכיבים, כולל המשל הזה. מה זה ההלך הזה? מה זה אמין? למה היצר הזה מקבל פנים של הלך ולא איזה רוע למה בכלל הוא מקבל פרצוף של מישהו? זה היצר של דוד. ולמה הוא מקבל את הפרצוף הזה? והפרצוף שהוא מקבל הוא מישהו שמצווה לארח אותו. רק צריך לעשות את זה בצורה אחרת, אבל זה מצווה. למה זה מצווה? למה זה קשור? פה זה לא מצווה, פה כל הסיפור הזה הוא רע. ולא, כל הסיפור הזה הוא מזמין לעומק הרבה יותר גדול, שאנחנו ככה מסתובבים סביבו ולא עד הסוף נוגעים בו, כי באמת לתפוס אותו זה לא מילה, זה לא סיכום נקודתי, זה להיות בתוך הפרשייה במובן הרחב ולראות אותו, לקלוט אותו, וזה לא בדיוק המקום במובן השלם שאנחנו הולכים אליו, כי אין לנו את היכולת להתרחב, אבל בכל אופן אני משתדל להראות את החלונות שמראים שהסיפור הוא סיפור גדול. זה הלך, זה הושטה של יד אל איזשהו מקום שהוא מעבר להכל. הוא מחוץ לגבולות של דוד, אבל יש שם משהו במקום הזה, והמשהו הזה במקום הזה זה אותה עובדה שדוד ייאבק על התינוק, ראינו את זה בפעם הקודמת, נאבק על התינוק על קיומו יותר מכל אדם אחר שנאבקים על קיומו. זה מקום אחד. ואחרי זה גם על שלמה, הוא יישבע מהאישה הזאת, הסיפור הזה יהיה. חלק מהעובדה, זה לא רוח הקודש שאמרה לו שמפה תבוא הגאולה, לא דווקא במקום הזה, גם עם האישה הזאת אני עושה תשובה, ואני מלמד תשובה לעם ישראל, והתשובה שאני מלמד לעם ישראל היא בעצם בציר הזה, אז אני עכשיו מלמד תשובה, ומתוך התשובה הזאת זלונות יהפכו לזכויות, ואת הדבר הזה אני עומד להקדיש אותו לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל, ואת התוצר הזה זה מה שיהיה פה. ואז, אבל אני בא לומר שזה איזשהו מכלול שלם ששם אותנו באיזושהי זירה בתוך הפסוקים שאנחנו מסתובבים קצת סביבה, אבל נניח אותה כרגע ונמשיך עליה. טוב, סיפור של מות הילד, זה מה שבעצם תיארתי אותו לפני כן. הוא באמת, אפשר לראות דבר מעניין, שדוד נאבק על קיומו, בואו נקרא את זה בפנים, דוד נאבק על קיומו, רגע, לפני מות הילד, סליחה, קחו את הדף הזה, חובה. על מה הקדוש ברוך הוא מדבר? בואו תראו. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל. העימוד הזה מראה, אני חושב בצורה בהירה, שיש פה בעצם נושא. יש פה נושא ויש פה שלושה שלבים של התייחסות אליו. בעמודה הראשונה הדברים כתובים כסדרם, רק עימדתי אותם, והעימוד אומר את הדבר הבא. כותרת, מהי טיבה של המלכות שניתנה לדוד? העובדה הזאת בעצם קושרת אותנו לשאלה, האם חטאו של דוד זה חטא אישי או חטא ממלכתי? מה אתם אומרים? יש האומרים, מפני מה לא נמשכה מלכותו של שאול, כי זה היה חטא ממלכתי, אבל דוד חטא חטא אישי, אז לא מפילים אותו. מכירים את הטענה הזאת? טוענים אותה. עוד מעט נראה שבדברים הבאים ממש מראים שזה לא ככה. אני חושב שהצבעה ברורה גם בפסוקים וגם פה שמדובר על חטא של מלכות. איך רואים את הדבר הזה? בואו נראה. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, כל זה תחת הכותרת טיבה של המלכות שניתנה לדוד. מה טיב המלכות? אז בעצם אנוכי משחתיך למלך ישראל ואנוכי הצלתיך מיד שאול. אז כתבתי למטה, שימו לב, א' ב' ג' והפירוט שלהם למטה. מלכות שאול זה מלכות שצריך להציל מידיה. למה צריך להציל מידיה? שאול רצה להרוג את דוד בתפיסה שמי שמפריע למלך צריך להסיר אותו מדרכו, להרגו, להורגו. הקדוש ברוך הוא הצילו את דוד כביטוי לתפיסה שהמלכות צריכה לתת מקום גם לעולם אחר. ובהקשר לעובדה שדוד יבנה מודל אחר. אנוכי צלתיך מיד שאול, שמה שנקרא לדרכו והפריע את דרכו, הוא הסיר אותו מדרכו. דבר ראשון. דבר שני, ואתנה לך את בית אדונך ואת נשי אדונך בחקיך. אני רושם פה מלכות דוד כמודל למלכות שהופקד בידה בית המלך הקודם. זה אולי בממשות, אבל בעיקר כסמל. אחרי עליית דוד אין מקום לתפיסת האדנות שיש צורך להציל מידיו, אלא להפך, ובהתאם הקדוש ברוך הוא מוסר את בית שאול ביד דוד. יהודה של מלכות דוד לתת משמעות לבית שאול, לחבר אותה אל המציאות המתחדשת, ואם תרצו שיהיו מאוכלי שולחניך, או הכוחות שבנה שאול, אני נתתי לך לטובת הכוחות האלה, לטובת האומה, לבנות איתם, לא באדנות. ויותר מזה, ויתנה לך את בית ישראל, דוד מקבל אחריות על המציאות, המציאות רחבה, ויתנה, הפקדתי בידך, את מי? את בית ישראל יהודה, והיא מעט והוסיפה לך כהנה וכהנה. כל זה תבנית המעבר מבית שאול לבית דוד. אבל אתה חטאת. איפה חטאת? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי? זה הכותרת. ובמה עשיתי הרע בעיניך? כמו ישאל דוד. אז התשובה את אוריה אחיתי הקיטה בחרם. שימו לב, עשית את מה שניסו לעשות לך, שאול רדף אחריך, כי ועכשיו אוריה הפריע לך בדרך, הורדת אותו, עשית את אותו דבר. שימו לב, זה א', אנוכי הצלתיך מיד שאול, אבל אתה חטאת באותו חטא של שאול, לא הצדקת את הקיום שלך כדוד. ואת אשתו לקחת לך לאישה, ההפקדה של בית המלך בידי דוד נוצלה לרעה. בתים ונשים הופקדו ביד דוד, בהיבט של אחריות ומשמעות, זה מה שאמרנו בבית הקודם, אתנה לך את בית אדונך, את נשי אדונך בחקיך, לא הכוונה שהוא מתחתן עם נשותיו, הכוונה נתתי לך את כל המרחב הזה לפקודתך, להוביל אותו, להניג אותו, אז, אבל זה נוצא לרעה, שלחת את ידך ולקחת באופן פיזי את אשת אוריה, גבל, נתתי לך את בית שאול, ואתה עכשיו בכוח הזה השתמשת לרעה, ואותו הרגת בחרב בני המון, שימו לב, המודל השלישי זה נתתי לך את כל המרחב הגדול, נתתי לך. אז מה? ואותו הרגת בחרב בני המון, המלכות ניצלה לרעה את שליטתה על כלל המציאות, היבט רחב לחטא, שימוש במערכות הציבוריות, צבא ומלכות בכדי לטשטש את העקבות. בני המון, מעגל רחב יותר ממעגל פנים ישראלי. אתה שלחת יד והשתמשת בבני המון כדי להרוג את... השתמשת במערכת למלט את עצמך, מה עשית? אז מה העונש? בדיוק בשלושת המעגלים האלה. ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם, עקב אשר בזיתני ותיקח את אשת אוריה אחיתי להיות לך לאישה. אז אני קורא א', מצבה של מלכות בעקבות התנהגותה, מה התוצאות? חרב בבית דוד. מי שמבטל עולמות אחרים עולמות, העולם שלא יתבטל. יש כאן רמז להדחה, אוכי אומר, שראוי היית להיות מודח, אלא שישנה הבטחה לבית דוד, שחסדי לא יסור מאמו, אשר אסירות עם שאול, אשר היה לפניך, אבל היית, זה מה שאמור היה לקרות. הסיבה לעונש עקב אשר בזיתני. אגב, בזיתני, ותיקח את אשת אוריה החיתי להיות, אתה נכשלת באותו דבר, עמד משהו בדרכך, השתמשת בו, אוי 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 אוי. אז מה, אז עכשיו החרב תהיה בביתך, זה מה שיקרה בביתך, אחד עם השני, ישתמשו אחד בשני, יעשו את אותם פעולות ויהרגו בתוך, בתוך ביתך. זה הצעד, זה הצעד הראשון. הצעד השני, כה אמר השם, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעיך. הריסת בית דוד, נבואה למלכות, נתינת נשות דוד לרעיך, מידה כנגד מידה על אשת אוריה. זאת אומרת, נתתי לך, שימו לב, בציר רוחב, כאילו פה זה, נתתי לך את בית אדוניך, ועכשיו, אחרי שהשתמשת ולקחת ודחית, השתמשת, זה הביטוי, אז זה מה שיקרה גם לך, לקחתי את נשיך ונתתי לרעיך. והדבר השלישי זה הפרסום או ההתרחבות, שנתתי לך את כל כלל המציאות, הפקדתי בידיך, ואתה השתמשת בחרב נעמון ובמלחמה ובצבא כדי לחסל את הגיבור. כדי לנקום בו, כל מה שאמרת אתמול נמצא פה עכשיו, שבאמת יש פה שימוש לרעה בצבא, בכוחו כמלך, כנגד אוריה החיתי, והלב הנושא זה אוריה החיתי. אז אתה, ושכב עם נשיך לעיני, נתתי לרעיך, ועכשיו מה יעשה? ושכב עם נשיך, לא סתם אתן לו, וזה כמו לקחת לך לאישה או אתנה לך את בית אדוניך, שזה בית. בגימל, והדבר הזה יקרה במעגלים הכי רחבים. במעגלים הכי רחבים ייקחו את העולם שלך, ידרסו לך את העולם. איך ידרסו? ושכב את נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. שימו לב, אני חושב, מעגל המלכות חובק את כלל ישראל, חשיפה של לקיחת נשי דוד במעגל של כלל ישראל. נגד השמש, אולי עוד יותר מאשר כלל ישראל, ובעצם יש פה התרחבות. אם אני שואל, אז מה יש כאן במעשה דוד ובת שבע? אני חושב שהתמונה היא ברורה. המוקד, גם בסיפור הקודם וגם בסיפור הזה, הוא בעצם לקיחה, לקחת לאוריה. אוריה, רק בדבר אוריה חיתי, כתוב בספר מלכים. איפה בדיוק? איזה פרק? מה?
מלכים
א' ת' ו', רק בדבר אוריה החיתי בעצם הובא שם, ובעצם זה לא בגלל שמזלזלים באיסור אשת איש וכן הלאה במובן האחר שלו בפרשת עריות וכן הלאה, אלא יש פה איזשהו מוקד שבעצם בעומק גם הסיפור של אשת איש, זה הסיפור, לקחת אישה של מישהו אחר, זה השלמות שלו, זה העולם שלו, אתה שברת העולם, אתה עשית דבר שאי אפשר, אי אפשר לעשות אותו בעצם. ובמובן הזה, אז אמרנו במשל כבשת הרש, אפילו הוא נשאר בחיים, כי ההריגה זה כבר עוד דבר, הוא נשאר בחיים כתובע. כן, ופה הולכים, בדיבור האלוקי, אז זה יותר בממשות, וגם הריגתו היא חלק מתמונה גדולה יותר, כי פה המוקד הוא לא האשת איש, המוקד הוא חטאה של מלכות. שאלתי בתחילה, מה הסיפור של מעשה דוד ובת שבע? בדבר השם פה הסיפור הוא מלכות שלא מבינה את תפקידה. מלך שלוקח לו נשים מכל אשר בחרו. אם תרצו, מלך כמו תיבעל ההגמון תחילה, להבדיל אלפי הבדלות, כאילו, יש פה... אז הוא, אני לא אשווה את זה, כי זה לא רלוונטי. זה כן השוואה במובן הזה של חטא מלכים, חטא של, אבל אצל אומות העולם זה בצורה נוראית, ופה זה ברמה אחרת לגמרי, אז אסור להשוות. הבאתי את זה בשביל לשלול את ההשוואה. ובהיבט של מלך, בהנגדה לבית שאול, כאילו אומרים, שאול חטא בסיפור הזה, אבל ממך ציפיתי שלא תחטא. כאילו שאול חטא בסיפור בת שבע, גם. כי אנוכי צלתיך מיד שאול, כאילו שאול ככה נהג, מה שעמד בדרכו, הוא הזיז אותו, הוא השתמש בו, לקח את זה לצורכי המלכות, את הריגת נוביר הכהנים, ואת הרדיפות אחרי שאול, אחרי דוד, ועוד דברים שהוא, זה שאול, אבל אותך שמתי במקום אחר, ואתה נכשלת באותו דבר. כמובן בצורה אחרת, במופע אחר לגמרי, אבל בלב הדברים הם קשורים. והנה לנו השאלה, האם הסיפור של מעשה דוד ובת שבע זה סיפור של מלכות או סיפור של חטא פרטי? והתשובה המובהקת מהתיאור שראינו עכשיו זה השוואה לבית שאול וסיפור של מלכות. טוב, בואו נלך לתגובה. אז אחרי שדוד אומר את ה... אחרי שנתן אומר, רגע, כן, אז אומר את דבר השם, אתה האיש, ואומר לו את דבר השם, בעצם עכשיו אמרו לו את המשל, הוא אמר מות יומת האיש וארבעתיים ישלם, ועכשיו אומרים לו גם את דבר השם, מדוע זה אתה ובוא תראה מה עשית, ומסבירים לו. עכשיו בעצם ברגע הזה דוד חרץ את דינו למיטה. עכשיו בעצם שואלים כאילו את דוד, מה יש לך לומר? אז הסבירו לו את החומרה, והוא חרץ דינו למיטה על המשל, וגם הסבירו לו מה החטא, חטא של מלכות. מה היינו מצפים שיגיד דוד פה? אולי הוא יביא תקציר של כל המאמרים שנכתבו, שאומרים כל האומר דוד חטאינו אלא טועה. אולי זה הזמן, אבל זה לא נורא בגלל זה, ולא נורא בגלל זה, ולא נורא בגלל זה. אני מזכיר לכם ברקע, מות יומת האיש, הוא חרץ את דינו למיטה, זה רציני, זה משפט מלך. המלך אמר מת, עכשיו מה אתה אומר? זה אתה. ומסבירים לו כמה זה חמור. ופה הגדלות של דוד. חטאתי להשם. אין אבל, אין אולי, אין את כל מה שיכול היה להגיד, כל הסנגוריה שבמהלך הדורות נאמרה עליו, יכול היה דוד להביא לרשותו עכשיו להגיד אותם, כלום. רגע, אתה מבין שאתה אומר חטאתי להשם, אתה מקבל על עצמך גם את העבירה, להבין שזה עבירה, וגם את העונש. כן, מה זאת אומרת? חטאתי להשם. מות יומת האיש, כן, זה המשמעות. הוא לא אומר, רגע, אבל ימיתו אותי, הוא ישב על כיסא המשפט עכשיו. אבל את הדבר הזה שומע נתן, ובאותו פסוק עצמו, תראו איזה יופי, תראו כמה חשוב הדבר, באותו פסוק עצמו, מצד שני יש רווח, הרווח הזה זה פרשייה סתומה, לא פתוחה, זה לא התחלה חדשה לגמרי, אבל זה בדיוק המקום שזה עם רצף מצד אחד, מצד שני נתן שומע את הדברים, רגע, מות יומת האיש, חס ושלום, נתן לא רוצה שדבר. נתן לא נותן לאופציה כזאת של מות יומת. אז הוא שולף אותו. אני שואל, נתן, מי אמר לך שהוא לשלוף אותו? מי אמר לך שהוא לא יומת? אז התשובה, מי אמר שהוא יומת? הוא עצמו. אני נתתי לו את המשפט. ויש פה, הוא עצמו אמר מות יומת, וברגע שהלך צעד נוסף, הוא שולף אותו החוצה, שולף אותו מהמקום על בסיס הבנה שהוא עושה תשובה. גם השם העביר חטאתך ולא לא תמות, זאת אומרת ככה, איזה עומדן דעת של נתן, הקדוש ברוך הוא לא אמר את הדבר הזה, אבל זה עומדן דעת של נתן, וגם העמדה של נתן שלא רוצה שדוד ימות, כמובן. אפס כי ניאץ, ניאצת את אויבי השם בדבר הזה, גם הבן הילוד לחמות ימות, ופה בעצם נכנסים לסיפור מאוד מעניין, של מלחמה על חייו של הילד. אני מזכיר בפשוטו של מקרא, הילד הזה, איזה מעמד יש לו? ממזר. הילד הזה כממזר, ההיגיון אומר מה? מוטב שלא יהיה. יש איזה היגיון, לא אומר ההיגיון. היגיון אפשרי, אבל רואים שזה לא ההיגיון של דוד. ונוצר מצב תחפשו, תגידו אם אתם מכירים מאבק על חייו של איש נוסף במקרא בקנה מידה כזה, אינני מכיר. המאבק המקראי הגדול שמישהו יחיה ברגע שהוא עומד למות, זה דוד על הילד הזה, שנאבק על קיומו, ורואים, ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, והיה צום דוד צום, ולן ושכב ארצה ויקומו וזקני ביתו להקימו מן הארץ, ולא אהבה ולא ברא איתם לחם, לא אוכל לחם, ביום השביעי וכו' וכו'. זאת אומרת, יש פה מאבק. מה זה המאבק הזה? המאבק הזה הוא מאבק של לקיחת אחריות. והמילה לקיחת אחריות הופכת להיות שם הסיפור מכאן ואילך בפרקי דוד ובת שבע, או בפרקים שבעקבות מעשה דוד ובת שבע. ומהי תשובה דוד? זו שאלה מאוד מרתקת. דוד הקים עולה של תשובה. העולה של תשובה של דוד מכילה את המילה אחריות עד מאוד. עוד מעט נראה עוד רכיבים שלה. אבל אני עשיתי, אני אחראי. הילד הזה הוא יצירה שלי, אז אני אדאג, אני מחויב לו. מאותה סיבה שהוא לקח את בת שבע ואסף אותה. למה לקחת את בת שבע? לא מאהבתו אותה. אני אחראי, אני החרבתי את עולמה. מי יקים את העולם הזה? אני אקים אותו. ואני את הבן הזה, מי יביא אותו לעולם? אני, אז זה אחריות שלי. בדיוק הפוך מהחשיבה שמזיזה הצידה ואומר, זה מפריע לי להתקדם, אז נזיז אותו הצידה. זה בדיוק הסיבה שנבחר בית דוד בדבר השם. את שאול היה במעלה למעלה, הזיז את מי שמפריע. דוד לא מזיז. ואם יש מישהו שהוא עושה דבר בעייתי, הילד הזה הוא יעכב את דוד כל חייו, אבל הוא שלי, זה לא של מישהו אחר. אני אחראי על בואו לעולם, אני אחראי על להולדתו, אני לוקח עליו אחריות, זה לא יאומן. תקשיבו טוב לדבר הזה, זה חשיבה אחרת. זה חשיבה שלוקחת אחריות על התוצאות של מה שאני עשיתי. עם הכאב, עם האיסורים הכי גדולים. אז הוא לוקח את בת שבע ואוסף אותה, ומבטיח לה, והבן הוא יהיה בני. לא בגלל שאני רוצה עוד ילדים, יש לי ברוך השם הרבה ילדים, אלא הילד הזה לא יהיה מקופח. וכשבא הקדוש ברוך הוא לפגוע בו, הוא אומר, אני השם, אז אני מתפלל עליו. ואני שוכב, ואני נאבק על קיומו. זה דבר ראשון. אותו דבר על בת שבע. אבל יש צד נוסף. מי שקורא את הפסוקים, רואה שהסיפור הוא פה. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער. לא ויתפלל דוד על הנער. ובעצם דוד, אפשר לראות את הפסוקים האלה בראי התשובה של דוד. ובעצם לומר שיש כבר שני מעגלי תשובה שדוד הלך עליהם. מעגל תשובה ראשון היה, מעגל התשובה הראשון היה, והוא אוסף את בת שבע, ולוקח אחריות על הבן הזה, והבן הממזר הזה, אני אגדל אותו, והוא יהיה הבן שלי, ואני לוקח עליו אחריות. בא אליו נתן ואומר, מצוין, אומר בשקט, שאף אחד לא ישמע, וגם זה לא כתוב. מצוין שלקחת אחריות, הוא לא אומר את זה, אני אומר, אבל אני, בכל אופן, זה מצד אחד, אבל מצד שני, תסתכל על התמונה הכוללת, אתה לקחת אחריות אחרי שעשית את מה שעשית, אתה נכנסת תחת אוריה וירה בעיני השם על הבן הזה. הבן הזה התמונה הגדולה של, בתמונה של האחריות אתה צודק, אבל התמונה הגדולה היא לא טובה ושמה לא נסגרת הפרשה. נולד הבן הזה, ניגף השם, השם נוגף את הבן הזה, ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, ויצום דוד ובא ולן ושכב ארצה, על מה? הוא מבקש את האלוקים, והנער הוא חלק מתוך הסיפור, אבל הסיפור הוא לא הצלת הנער, למבצע הצלה לנער, תפילות למען הנער, זה לא הסיפור. הסיפור הוא התשובה של דוד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מבקש את פני האלוקים, והנה אני לוקח אחריות על הבן הזה, ואני מתפלל עליו עצה וכן הלאה, וריבונו של עולם, תמחה לי על הסיפור של בת שבע ועל כל הסיפור. לא תחיה את הבן, זה לא הנקודה. גם הנקודה, אבל זה נקודה יותר גדולה. וברגע שהסיפור הזה לא מתקבל, אז דוד לא מתאבל, כי אין פה, זה לא הנושא, זה לא אבלות. גם אולי לא בר קיימא, כל מיני סיבות, אבל זה לא הנקודה. הוא לא אבל על הילד, זה לא העמדה שלו. היה פה מלחמה על החיים, מלחמה על החיים של דוד ושל העם, והנער הוא חלק מתוך הסיפור בצורה שדוד מכוון אליו, אבל אז אומרים לו מת, ואז עושה דוד את הצעד הבא. תסתכלו, זה מאוד מיוחד. אם היה לנו שעה, הייתי מדבר שעה על הפסוק הזה. אבל אין לנו שעה, זה יהיה שתי דקות. אז תחזיקו חזק. ויקום דוד, כל מילה פה היא, כל מילה חשובה. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסך, ויחלף סמלותיו, ויבוא בית אדוני וישתחו, ויבוא אל ביתו וישאל, וישימו לו לחם ויוחד. אני מבין שבעצם מה שעושה פה דוד, הוא מסמן את דרכו מכאן ועד סוף הספר. התמצית. ומה היה תמצית? אני באפר, אני למטה, הכי למטה. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, אני רוחץ, מתנקה מהלכלוך. ויסך, אני שם שמנים, ויחלף סמלותיו, אני מתכונן. ויבוא בית השם, אני עומד לעמוד לפני השם. אני עומד לפני השם בתוך הסיפור הזה. ויבוא בית השם וישתחו, ואני אתבטל. זה החלק הראשון, ויש פה את נחתה. אבל אחרי את נחתה, הרבה פעמים זה נשאר כאן. מה זה תשובה? הנה, ויקום, מה אומרים למי ששב בתשובה? תקום, תרחץ, תוריד את הלכלוך, תשים שמנים, תחליף סמלותיך, תבוא בית השם ותשתחווה בית השם. אפשר לעצור פה? אפשר לעצור פה. תשובה. הוא לא נעצר פה. הוא יבוא אל ביתו, זה הצעד הבא. בא אל המעגלי חיים שסביבו, וישאל, מה זה וישאל? וישימו לו לחם, למה לא? ויבוא אל ביתו וישימו לו לחם ויוכל. מה זה וישאל? הוא שואל, ולפני שעונים לו הוא לא, ולפני שעונים ושמים לו לחם ויוכל הוא לא אוכל, הוא לא לוקח אוכל, הוא מקבל אוכל, הוא שואל, רשות, מה זה רשות הזאת? מה זה הדבר הזה? אז אני רוצה להגיד שבעצם יש פה תנועה חדשה בעולם הרוח, והתנועה החדשה, התנועה זה החלק השני, אבל אני אתאר את שתי התנועות, תנועה אחת ככה, לעלות למעלה ולהתבטא לקדוש ברוך הוא, לצאת מהבור שאני נמצא בו, ודוד נמצא בבור, לצאת ולהשתחוות לקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בבור עכשיו גם עם הנבואה של נתן, לא תסור חרב מביתך, ארבעתיים ישלם, הוא עכשיו בבור גדול מאוד, בתוך הסיפור הזה. אז צד אחד למעלה ולהתבטא לקדוש ברוך הוא, צד שני זה לבקש רשות, ולא לאכול לפני שקיבלתי רשות, ממי? מביתו, ממשפחתו, ממעגלי חייו, מאנשים מסובבים אותו, וביתו של מלך זה גם באיזושהי מידה כלל העם. ובעצם הדבר הזה קשור לעובדה שדוד בחטאו, בדיוק מה שאומר הנביא, אתה שלחת יד למקומות אסורים, אתה לקחת דברים שלא שלך, את אשתו לקחת, את חרב בני עמון, אתה השתמשת, את אוריה חיתי קטע בחרב, הושטת. אנחנו יודעים שהרבה יותר מזה, הוא שלח מלאכים לפה ושלח מלאכים לפה, ויואב היה מעורב, ועוד גורמים אחרים היו מעורבים בסיפור. דוד בתוך התקופה הקשה הזאת של מעשה דוד ובת שבע, השתמש בכל מיני מערכות, גם אפילו באוריה, שלחת אותו עם האיגרת. אתה השתמשת בו כשליח שבא מהמחנה, לומר דברים. השליח שאמר את דברו, אתם זוכרים את סוף פרק י' א', השליח שנתן את הדיבור. כל המעגלים האלה היו שותפים, עמדו לרשותך כמלך והשתמשת בכולם. עכשיו אתה תבקש רשות מכולם. ודוד ייכנס לאיזושהי תקופה שההתנהלות שלו גם תהיה אחרת לגמרי. ענווה גדולה כלפי אחרים, לא הובלה, לא אחריי, לא, אלא הרבה מאוד קבלה, הרבה מאוד לספוג דברים קשים ולהניע תהליכים בצורה ארוכה טווח. אני אגיד את הכותרת, ויש הרבה הרבה מה לפרוע, ואם אתם שואלים אותי, כשחזל אומרים דוד הקים מולה של תשובה, הם מתכוונים לדברים הבאים. מי שמסתכל, דוד נמצא עכשיו בנקודה מאוד מאוד קשה. עוד קצת אנחנו ניכנס, אני קצת מקדים, נותן איזושהי תמונה לפרקים. עוד מעט אנחנו נכנסים למרד אבשלום. במרד אבשלום דוד בורח מארמון, בורח מירושלים. כל עם נגדו מנסה להרוג את דוד. אחיתופל, האיש שיחו, הקרוב אליו ביותר, אחיתופל כל כך מכוון מטרה להרוג את דוד. ואם זה לא קורה, הוא הולך הביתה ושם קץ לחייו. לא... לא יכול לסבול את הדבר הזה. וואו, 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 איך התדרדר, איך הגענו לדבר הזה? ואיפה מורדים בו בחברון? מי זה חברון? חברון זה המגרש הביתי שלו, איך יכול להיות המגרש הביתי בו? כן, סיפור של מעשה דוד ובת שבע, ריסק את דוד. כל מי שאומר שזה קצת, שיקרא את הפרקים אחרי, תראה מה קורה שם, תראו מה קורה שם. גם בבית שלו, גם, אז אומרים, ארבעתיים ישלם, ארבעתיים ישלם, זה נכון, אבל זה תוצאה של המציאות. מה קורה בתוך הבית? מתפרקים דברים. ובאיזה אסטרטגיה דוד נוקט? הוא לא חזק. במובן לדפוק על השולחן, להעמיד דברים על דיוקם, להילחם במי שמתנגד לו, לדכא מרד, שום דבר. הוא מתנהג, אפשר לומר, מנקודת מבטו של יואב, בהפקרות. שומע על אמנון, ואיחר לה, ואיחר לדוד מאוד. מה זה ואיחר? איך? ואמנון חוזר. אבשלום עם בני המלך, איך אתה מגיב? מחזיר אותו, מבליג. יש מרד, לא נכנס בעם, עוזב את ירושלים, למה אתה עוזב את ירושלים שהם יעזבו? אומרים צדוק ואביתר, קח את הארון, מה פתאום הארון יישאר בירושלים, אם הזקני, אם אזכה הראני אותו ואת נווהו, ואם לא, ואם כה אמר לא חפצתי בך, אז לא חפץ בי. דוד לא הולך בכוח. ומה שקורה זה לאט לאט, במכוונות הזאת, של אני השם, עומד שמי סוקל אותו באבנים, סוקל אותו באבנים. למה הכלב המת הזה, אומר שם אבישי, הכלב המת הזה הלכה והסירה את ראשו. שקט בני צוריה. השם אמר לו לך. מה זה השם אמר לו לך? ברור שהשם לא אמר לו לכאן. אני השם. כל הסיפור הזה. גם בני רודף אחריי, אז אני אבוא בטענות אל אנשים אחרים. ודוד כל הזמן מתחיל לבנות את האמון, אבל על תשתית לא של כוח, לא של הובלה, לא של מצ'ויסטיות, לא. איזה משהו שהוא גם גבולי ברמה שלא תשואר. הגבולות הם ככה שבמרד אבשלום, יואב כל כך כועס, והוא אומר לו, תדע לך, אם אתה לא יוצא עכשיו אל העם, חי השם אם ילין איתך, איש הלילה וראה לך זאת מכל הרעות שהיו לך כל ימי חייך. הוא מאיים עליו, אומר לו, מה זה הדבר הזה? ככה מתנהג מלך? ככה מתנהג מי שחטא. וכמו שאומר הרב קוק על עם ישראל כשהיינו בגלות, שכשהיינו בגלות, אז לא היה לנו כוח לקום. אז לא עלינו לארץ. למה לא עלינו לארץ? אפשר לעלות, אבל זה מבחוץ. זה מידה של יהודה. גם יהודה, וירד יהודה מת אחד. מה קרה? למה אתה יורד? אין לי כוח מוסרי. אז תקרא, שיהיה לך כוח מוסרי, תהיה חזק. זה לא מבפנים. אני לא הייתי נקי, ואני משלם את המחיר. ועד שאני אצמח, ייקח זמן. מה יהיה בינתיים? יהיה קשה, מה לעשות? זה השיקוף, זה המציאות. זה עומק המציאות שאני נתון בה. ואם תרצו, הציר הזה, ויקום דוד מארץ ויחץ, ויסך ויחלף סמלותיו, ויבוא בית השם וישתחו. כלפי שמיים, זה הציר האחד, עד הסוף. תשובה להשם. אבל יש צד נוסף, ויבוא אל ביתו. זה אל בית השם וזה אל ביתו. הוא בא אל ביתו ויבוא בית השם ויבוא אל ביתו. זה ממש זה לעומת זה. אבל יש צעד נוסף. עכשיו אני חוזר להר. ופה הוא פותח בעצם את כל פרקי דוד האחרונים. זה הפתיחה. זה הפתיחה להם שיש בה את המודל בעצם שדוד עומד ללכת. והמודל הזה יהיה לו מחירים כבדים, קשים. אנחנו נקרא אותם, אנחנו לא נבין. דוד, מה קורה פה? איך אתה מתנהג? למה אתה לא מקיב? למה אתה לא דופק על השולחן? למה אתה לא צועק? אז התשובה של דוד תהיה, אני אשם בכל מה שקורה פה. מה, אני עכשיו אתן מכות לכולם? אני אעשה פה סדר, כאילו יש סדר. אין סדר, כשיש סדר בפנים, יש סדר בחוץ. אין סדר עכשיו. כל מה שקורה פה, זה אני אחראי. אז אני לוקח אחריות. טוב, בואו נמשיך. בפרק י"ב סיימנו כבר, נכון? וואו. השעון כל שבוע מסתובב, אבל אני, לא, אבל הפעם נתנו תמונה על הפרקים הבאים ועכשיו אני יכול כבר ללכת אליהם יותר בקצרה. הפרק הזה לקחנו אותו ברחבות, אבל בעזרת השם אנחנו מתקדמים. וילחם יואב, אז רגע, קודם כל על הילד. שימו לב, אז אחרי הסיפור של הפסוק הזה, כן, טוב, מדברים איתו העבדים, הוא מסביר להם, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה. גם זה פסוק שכל וינחם דוד את בת שבע אשתו. שימו לב על מה? על מות הבן שלה. מת הבן. זה בדיוק כמה פסוקים לפני כן. רגע, ודוד אתה מתאבל? אני לא מתאבל, כי אני לא אבל עליו באמת. אני לוקח עליו אחריות, אבל זה לא צער של אבלות. זה לא הנקודה, אבל אצלה זה כן צער של אבלות. מרגע זה הוא בא לעולם שלה. שימו לב. רגע אחד, וינחם דוד את בת שבע, הוא מנחם אותו. בת שבע אשתו, אגב... שמה? גם שאשתו, אבל גם המילה בת שבע, לאורך כל הסיפור לא נזכרת. חוץ מההיכרות הראשונה שהשליח אמר לו, קוראים לה בת שבע, כל הזמן האישה וכל מיני שמות אחרים, אשת אוריה וכו', פה היא חוזרת להיות בשמה. בשמה, בקיום שלה, בנוכחות שלה, אז אם כן, וינחם דוד את בת שבע ואשתו גם, והוא מנחם אותה, ויבוא אליה וישכב עמה. מאוד יפה לראות הפער. בפעם הראשונה זה ויקחיה, הוא לוקח אותה, ותבוא אליו, ופה זה ויבוא אליה, וישכב עמה, בשניהם אותו דבר. מה ההבדל בין ותבוא אליו לבין ויבוא אליה? ותבוא אליו, היא עוזבת את מקומה בשביל לבוא אליו, לא טוב. באמת, בעומק איש בא אל אישה, זה לומר, לא רק טכנית, זה לבוא לעולם שלה, בכלים שלה, במרחב שלה, לכבד אותו, בזוהר כתוב שויפגע במקום והיה להן שם, זה כמו זיווג עם השכינה, וממש לוקח אחד לאחד את המפגש עם השכינה שהיה בבית אל, במקום שלנו, ויפגע במקום, מכאן דבאי לפני שהאיש בא, אז צריך לבקש רשות, וכל לוקח את זה בהתאמה מופלאה, שנמצאת בפסקה בזוהר, שמדמה את הדברים האלה, זה לזה, אז הנה פה זה נעשה, ושימו לב, וישנחם, ויבוא אליה, וישכב עמה, זה תיקון לפעם הראשונה, ותלד בן, ויקרא את שמו שלמה, או קרי וכתיב, ויקרא בכתיב, הוא קורא בתורה שבעל פה, בקרי, שזה הצד הפנימי יותר, אז זה היא, ואם היא קוראת, אז זה שלמות גדולה, שהיא רואה פה את השלום, זה אומר שהוא הצליח לפייס אותה, והנה כיוון שהצליח לפייס אותה, והוא, יש פה כבר שלום בעולמות, והשם אהבו, אין עוד השם אהבו, ככה על איזה ילד תינוק נולד, והשם אוהב את התינוק, מה זה? התשובה, השם אהבו, על שם התהליך שמתואר בפסוק הזה, והשם אוהב את מה שקורה פה, את הדרך תשובה של דוד. מי רצה להגיד משהו?
בפעם
הקודמת גם
שכתוב בת שבע, לא כתוב בת שבע לבד, כתוב בת שבע, בת
אליאן,
יש את
רויה חיתי,
פה זה בת שבע לבד, פעם היחידה שכתוב בת שבע לבד.
נכון, נכון, בת שבע לבד, אתה צודק. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, ידידיה, איזה יופי, איזה התלהבות, אז אם כן, סגירת המעגל בתשובה. שימו לב, יש סגירת מעגל, אנחנו דיברנו מעגל לפני ממעגל, שיש את מעגל המלחמה, ואנחנו אמרנו במעגל המלחמה דוד מושיט יד לעולם רחוק אסור כדי לחבר אותו להמתיק אותו ובמעגל הפנימי קורה לו אותו דבר לאשת איש מעבר למקום המותר ובסופו של דבר באיזשהו תהליך מאוד מאוד מורכב ממתיק אותו עם מחירים כבדים עם תהליכים ארוכים אבל בעצם קורה הדבר המקביל לא דיברנו כבר יש תדעו לא בכדי הפרק הזה יש בו הרבה חזיתות, הרבה חזיתות בעצם, הרבה חזיתות להבין יותר טוב את ההושטת יד הזאת, מה היא, מה זה ההושטה, אבל ההקבלה הזאת היא הקבלה מאוד חשובה, שהיא בעצם כבר במבנה של התורה, אתה רואה שהיא מכוונת אותך, וכמו שאמרתי, הסיפור של מעשה דוד ובת שבע, זה חטא בעולמו של דוד, שיש מקבילות לו אצל מלכים, אבל זה ממקום שמאוד, בשביל להבין את החטא הזה צריך לדעת מי, דוד, מי זה דוד. מי שלא מבין מי זה דוד ומה הוא הביא לעולם ואיזה עולם הוא הביא, איזה עבודת השם חדשה, איזה צמח דוד עבדך, הוא מייצר, לא יכול להבין, הוא קורא אותו בעיניים הפשוטות ולוקח את דוד למקומות אחרים, למיטב הבנתי, אז צריך ללמוד את פרקי דוד בשביל בסופם לראות טוב. אז עכשיו ניגש לכל השורה האחרונה של הפרקים בסוף חייו של דוד, שזה בעצם כולם בעקבות מעשה דוד ובת שבע. וכל מי שאומר שהמעשה הוא קטן ולא משמעותי, יצטרך להתמודד עם העובדה שכל העולם כמעט מתרסק בפרקים האלה, ואם דוד מתמודד עם התמודדויות שלא דומות בכלל למה שהיה לו לפני כן, בחומרה של מה שקורה אצלו בבית ואצלו בעם. ואנחנו את זה אנחנו נוכל לראות. תראו, וילחם יואב ברבה בני עמון וילכוד את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים, נלחמתי, לחדתי, אסוף יתר עם, פן יקרש מעליה. אני שואל, סליחה? למה שיקרש השם עליה? למה? מה קרה? חברים, יואב מפעיל כוח פה. יואב לא מרוצה. ממה הוא לא מרוצה? סיפור של בת שבע. מהסיפור של אוריה. עכשיו, שימו לב, אנחנו כבר ראינו שהוא שולח את השליח, זוכרים בפעם האחרונה דיברנו על הפער בין המסר לשליח לבין מה שהשליח מסר בפועל. אבל מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שיש לנו דוגמאות, לדוגמה את ירושלים, מי שיעלה בראשונה ויקה את היבוסי, יהיה לראש ולשר, ויעל רואים בדברי הימים, ויעל יואב, והוא נראה לראש ולשר, ולא קוראים את ירושלים על שמו של יואב, קוראים לה עיר דוד, אפילו שהוא נלחם עליה, כאילו, ולא כתוב שדוד נלחם בירושלים, כתוב לא כתוב חלקו של דוד, אשר כל מכה יבוסי ויגע בצינור, רואים שדוד לא נלחם באופן פשוט. אז מה יש פה? אז אמרתי, בעצם יואב משדר משהו לדוד, דוד איפה אתה? אנחנו פה לבד במלחמה, ומשדר לו משהו, ובעצם מכריח אותו לבוא. תחת הכותרת הזאת, אז יש פה הגעה של דוד, ויסוף דוד את כל העם, ושימו לב, הגישה שהייתה לדוד, אני לא נלחם ברבת בני עמון, משהו פה נסדק בה בסוף המלחמה. זאת אומרת, משהו נסדק בה, ודוד עושה את הצעד הזה, בכל אופן, צעד שהוא לא רצה לעשות אותו, הוא רצה להישאר בירושלים, אומר לו יואב, אם אתה לא בא, אני קורא אותה על שמי. סליחה. עכשיו אנחנו יודעים, דוד איבד כוח בסיפור הזה, סיפור של בת שבע, הוא איבד כוח, מבחינת יואב בטח איבד כוח, יואב גם שלח לו, כזאת ראינו שיואב שולח לו, אם אחרי הפשלה שהמלך צועק, כועס, למה לא למדתם מכל מיני מורשת קרב, מה היה לפני כן, אז תגידו לו שאוריה מת, והכל יהיה בסדר. אנחנו רואים שהמלך איבד מכוחו המוסרי להיות מתחקר ולגעור בעם בגלל הרבב שנמצא בו, והנה פה את הדבר הזה מציף יואב ומאיים, ודוד הולך איתו מצד אחד, מצד שני הוא מביא את עטרת מלכה מעל ראשו, ויקח את עטרת מלכה מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב ואבן יקרה ותהיה על ראש דוד. יש פה איזה שלמות של משהו שנלקח מהמקום הזה, וחז"ל אומרים, לא חז"ל, אבל יש כמה פסקאות בזוהר, הבאתי לכם פסקה בזוהר? שבעצם כשרוצים לבחון האם מישהו מתאים להיות מלך, בוחנים את זה עם הכתר הזה. אם רוצים מלך מבית דוד, זה הכתר הזה. וכמו אומר, יש משהו במואב שלקחנו ממנו על יסודות המלכות, ויש משהו בבני עמון. לקחנו מהם ולקחנו מהם. זאת אומרת, המלכות לא צומחת רק בגינה שלנו, היא באה מרחוק, והנה פה אנחנו לוקחים אותה, ובלי להיכנס לפרטים, אני רק מזכיר שחז"ל יגידו שבמרד אבשלום, כשכל העם של דוד מורד בו ודוחה אותו ומבקש לפגוע בדוד, שובי בנחש ששב בתשובה, ואומרים חז"ל, זה חנון, זה אותו אחד פה שהכניעו אותו, הוא לא שומר תינה לדוד, אלא להפך, הוא בעצם יוצר קשר עם דוד ועוזר לו בעצם ומציל אותו במרד אבשלום. יש פה איזו סגירת מעגל מדהימה. בכל מקרה זה מישהו שהוא בנו של נחש מבני עמון, כאילו זה יכול להיות אח שלו, אבל זה נמצא בגזרה של מלכות בני עמון, שבסופו של דבר בעקבות כל המלחמה הזאת מושיטה יד למלך דוד ולא להפך. מה?
לא הבנתי מה הסביר שהעניין של הלקיחה של העטרת, מה זה לסמל פה?
זה בא לסמל איזשהו משהו במפגש שלנו עם בני עמון, כמשהו שבונה את מלכות ישראל. מלכות ישראל נבנית, זה בא לספר את הסיפור של המלחמה, כמו שמתוך הפרשה הזאת, נגיד ככה, מתוך הפרשה הזאת בסופו של דבר, צמח דוד עם כתר על ראשו, לפי הזוהר או לפי התיאור הזה, קיבל כוח למלכות שלו, מצד אחד. מצד שני, נולד הבן שלו מהסיפור של בת שבע ומלך המשיח, ההמשכיות של דוד היא באה מהסיפור הזה. אז בעצם שני אגפים אני רוצה להראות, שני אגפים של הסיפור, זה מצטרף למקום הלא מוגדר עד הסוף שתיארנו במעשה דוד ובת שבע, שלוקח אותנו למרחב יותר גבוה מהמרחב הפוליטי הפשוט, שבעצם אומר בשני המעגלים, אמרנו שזה סיפור מסגרת של מלחמה בהמון והסיפור עם בת שבע, בשני המעגלים האלה נבנית מלכות למימדים חדשים שלא היו בה. אחד בכתר המלכות ואחד בשלמה, חכם מכל אדם שבונה את המקדש, שבא דווקא מפה. בסדר? אבל באמת לא נכנסתי לרזולוציה פרשנית מדויקת, אני נותן איזשהו מרחב יותר גדול. בסדר. טוב, עד כמה המלכות, הסיפור של דוד ובת שבע ידוע, טוב, דיברנו על זה, נשאיר את זה ככה, כל אחד יוכל לראות גם את הסיפור הזה וגם את השתיקות של דוד בכל מיני מצבים שהן מדהימות, כל מיני מקומות. אנחנו נראה את זה, שבעצם הייתי מצפה שדוד ינהג בצורה מסוימת והוא נוהג בצורה אחרת. ברשותכם, פרק י' ג'. עכשיו אנחנו עוברים על הפרקים הבאים בזריזות יותר.
הרב, רק מפה רואים שהשם של דוד לא מוזכר במשך כמה פרקים, כל הזמן המלך, המלך, המלך,
המלך. המלך, המלך, הערה יפה. שמתי לב למלך המלך, לא שמתי לב שזה בכלל לא. הערה מאוד מעניינת, מאוד חשובה. היא בעצם שמה פה איזו התמודדות ברמה הממלכתית, אבל צריך לראות בכל מקום לגופו. בסדר.
ראיתי לנקודת ביקורת של...
אנחנו נעצור, נגמרנו י' ב', י' ג' זה התחלה חדשה, בסדר?